הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב, היום נעסוק בנושא הערכה עצמי. כתוב בספר משלי, נר השם נשמת אדם. בסלבות כלמדו, כמה גדולה היא נשמת האדם, כמו נר שמצליחה להאיר את החומר של הגוף, הגוף האחור. ובנוברדו כמרו, כמה חושך יש באדם שצריכים להאיר את גוף האדם עם נר השם. ושני המימדים נכונים, כי יש באדם גם חומר גס ועווה, שיכול להיות בבחינת יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו, ויש גם נר השם נשמת אדם, היכולת של האדם להתבטל ולהתמסר אל בורא עולם. ובספר התניא, ליקוטי אמרים כתב שהאדם הבינוני הוא לא מחצה זכויות או מחצה עוונות, אלא הבינוני הוא אדם שיש בו גם יצר הטוב וגם יצר הרע. שהרי רבם אמר על עצמו כגון אנה בינוני. אם רבא אמר על עצמו שהוא בינוני, ודאי אין הכוונה שיש בו עבירות, אלא הוא לא הכניע לגמרי את הרע, את היצר הרע. אבל בוודאי שלעולם אין שלטון ליצר הרע על רבא. ונסביר את הדברים. אור וחושך משמשים בערבוביה בליבו של האדם. וזוהי הנחת היסוד שמלווה את שלמה המלך במשפט המפורסם, שתי נשים עומדות במשפט. כל אחת אומרת זה בני, והרי מי שמשקרת ואומרת שהיא האם, הרי זוהי לא אמת. איך היא עושה את זה? מצד אחד הרצון העז להיטיב לילד שהוא לא שלה, להיות אם מאמצת, ומצד שני רשעות שאין כדוגמתה, לחטוף את הילד מהאם האמיתית. ומה ההצעה של שלמה המלך? נחתוך את הילד, ונראה מי האם שתוותר, כי תרצה להשאיר את הילד בחיים. אבל לכאורה, מהי הנחת היסוד של שלמה המלך שעל בסיסה הוא בכלל חשב שתהיה אם אחת שתאמר, כן, אפשר לחתוך את הילד? הרי זו התנהגות של אדם כסיל. איך ייתכן דבר כזה שתבוא האם המשקרת, האם שבנה מת, והיא כעת רוצה לחטוף ולהיות אם מאמצת, לחטוף את הילד החי? איך היא תסכים בכלל להרוג את הילד? התשובה, ידע שלמה המלך שאור וחושך טוב התנהגות של אדם כסיל. איך ייתכן דבר כזה שתבוא האם המשקרת, האם שבנה מת, והיא כעת רוצה לחטוף ולהיות אם מאמצת, לחטוף את הילד החי? איך היא תסכים בכלל להרוג את הילד? התשובה, ידע שלמה המלך שאור וחושך, טוב ורע, משמשים בערבוביה בליבו של האדם, וזה מטעה את האדם, וזה מוציא את האדם מדעתו ומעולמו. והאדם נראה לעצמו שהוא פועל בצורה הגיונית, אבל מהצד מי שרואה אותו, רואה את חוסר ההיגיון בהתנהלות שלו. אבל זו הבעיה של אור וחושך משמשים בערבוביה של האדם, שהאדם עצמו לא מודע שיש כאן אור וחושך, הוא לא מודע לעומק הסילוף והשקר שהוא משקר את עצמו. האדם בטוח שהוא פועל בצורה ישרה וחכמה, כי השוחד יעבר עיני חכמים. השוחד, הנגיעה של האדם, הרגשות של האדם, משנים את זווית הראייה והמחשבה הבהירה והצלולה של האדם. ולכן אמר שלמה המלך, אותה אחת שהיא משקרת, הרי אחת מהשתיים ודאי משקרת. לא ייתכן שהילד יש לשתי אמהות, אם כן אחת משקרת. אומר שלמה המלך, אם אחת משקרת, אותה אחת שמשקרת מצד אחד, היא רוצה להיות אם, אם מאמצת. היא רוצה להיטיב, להיות טובה. ומצד שני, היא מוכנה לעשות צער לאם האמיתית כל החיים, להיות כל כך רעה, ומצד שני כל כך טובה. היא עצמה לא שמה לב לקונפליקט הזה. אם כן, אומר שלמה המלך, כאשר נפעל בצורה הזו ונאמר, לחתוך את הילד ולחלק אותו, האם המשקרת, האור והחושך משמשים אצלה בערבוביה, ובמקום להיות מודעת לכך שהיא מפלילה את עצמה בכך שהיא מראה שלא אכפת לה מהילד, היא תהיה עסוקה בלגרום רע לאותה אישה, אם אמיתית מרוב הקנאה שיש לה, לאותה אם אמיתית שזה באמת הילד שלה. ולכן היא תפעל בצורה כל כך מעוותת ותאמר, תחתכו את הילד, אני מסכימה לחתוך את הילד. זו הייתה הנחת היסוד שיש לשלמה המלך, שעל בסיסה החכם מכל האדם, הצליח לנהל את המשפט הזה, משפט שתי האנשים והתינוק בצורה הראויה והנכונה והמדויקת. וכמו שאומרת המשנה פרקי אבות, המשנה אומרת, הרוצה שייתן הוא ולא ייתנו אחרים, אינו רעה בשל אחרים. הוא היחיד שרוצה לתת צדקה. הוא יודע שהנותן צדקה יתרבו הנכסים שלו, מכיוון שמי שנותן צדקה, הצדקה גורמת לברכה ריבוי הנכסים, לכן הוא רוצה להיות היחיד שייתן צדקה, לא מישהו אחר. ולכן אינו היא רעה בשל אחרים, והיא טובה רק בשל עצמו, שרק הוא ייתן צדקה. רק לעצמו הוא רוצה את אותה זכות צדקה. ועוד, הוא רוצה שרק לו עצמו יהיה שם טוב, הוא הנותן צדקה, הוא האדם העדי והנחמד. כלומר, מדובר על אדם עם עירת שמיים ואמונה וביטחון והשם, שיודע ומאמין שהנותן צדקה מתברך ומרוויח. הוא יודע שהמעשרות מגדילים את הונו של האדם. למרות האמונה שלו, מתגנבת לליבו ההרגשה של קינה וצרות העין, שרק הוא יהנה מהזכויות של הצדקה ולא מישהו אחר. כך מצינו בספר בראשית. כשלוט נלקח לשבי, אוג מלך הבשן, אומר את זה לאברהם אבינו, למה? לא כדי להציל את לוט, לא כדי שאברהם אבינו יתאמץ להציל את האחיין שלו לוט, אלא אוג לא עושה טובה גדולה לאברהם אבינו בכל אופן בכוונה שלו, אלא יש לו כוונה אחרת, שאברהם אבינו יצא לקרב ויפסיד, וכך יוכל אוג להתחתן עם שרה אמנו. יש כאן מעשה של עשיית חסד למען עשיית רע. חסד, לך תציל את לוט, כך אומר אוג לאברהם אבינו, כדי לעשות רע, כדי שהוא יוכל להתחתן עם שרה. כך הוא האדם, מצד אחד אפר מן האדמה, ומצד שני ויפח באפיו נשמת חיים. אם כן, הבינוני הוא, כמו שכתוב בליקוטי אמרים, על פי הגמרא מסכת ברכות סמך א', צדיקים יצר הטוב שופטם, רשעים יצר הרע שופטם, בינונים זה וזה שופטם. הבינונים הוא אותו סוג אדם שהאור והחושך משמשים אצלו בערבוביה, אבל האור מנצח את החושך, אבל יש לחושך דעה. היצר טוב מנצח את היצר הרע, אבל היצר הרע מביא את דעתו ועמדתו. ובזמן הזה, זמן של עשרת ימי תשובה, צריך האדם להגביר את האור, את העוצמה, את היכולות, את הנר השם נשמת אדם. וכאשר האדם מתרכז בצד החיובי של החיים שלו, אז הבעל יתר מסייעים לו, כמו שחזל הקדושי אומרים, על שלושה שמוכלים להם על כל האבונות שלהם. כך מופיע בירושלים ביקורים פרק ג', גר שהתגייר, מי שנשא אישה ומי שעולה לגדולה. כך מופיע גם ברשי, פרשת וישלח, עשיו התחתן עם בוסמת בת ישמעאל, ובהמשך הפרשה היא קרויה מחלת. מביא איזה רשי, שלושה מוכלים על האבונות שלהם, גר שהתגייר, העולה לגדולה, והנושא אישה. לומדים את זה מעשיו, פעם ראשונה היא קרויה בוסמת, פעם שנייה מחלת. השם שלה בוסמת, אלא שמחלו למתחתן, לנושא אישה, על כל האבונות שלו, לכן קרויה מחלת על שם שנמחלו אבונותיו של עשיו. ומה מיוחד בשלושת האנשים האלה שמוכלים להם על האבונות שלהם? מה הסיבה המשותפת? מה המחנה המשותף? התשובה היא שזוהי עלייה משפלות לרוממות, או רוממות ממצב רגיל. אבל העיקרון הוא אחד, עלייה לגדולה. גר שהתגייר, לפני כן הוא היה גוי, חיים ברמה נמוכה שמתאפיינת בחיי חומר. כעת התגייר, קיבל על עצמו עול תורה ומצוות, התעלה לחיי נצח. הנושא אישה, כעת יש לו עול אישה והנהגה של הבית. אמנם נראה שהחתן, כמו שאומרים בארמית, נחות, נחות דרגה, יורד בדרגה שלו, כך כתוב בספרי החסידות, אבל זה למען העלייה. כדי שחיי התורה והמצוות שהוא סיגל לעצמו לא יישארו רק אצל עצמו, אלא יבנה בניין הדייד, בית נאמן. וזה חיים נעלים יותר, ולכן מוכלים לו על כל אבונותיו. המתעלה מוכלים על אבונותיו. כך העולה לגדולם, קיבל משרה, קיבל כוח, יש לו אחריות והשפעה. העולה לגדולה. העולה לגדולה זה לא רק מי שעשה שינוי קיצוני בחיים שלו, או קיבל משרה או מעמד שלטוני זה או אחר. וכך מצינו בגמרא מסכת נדרים בדף ט'. מספרת הגמרא על שמעון הצדיק, הוא פגש נזיר. שמעון הצדיק אמר, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא, חוץ מי אשם של נזיר מאוד מסוים. מה זאת אומרת? האדם נזיר אסור להתאמה למת. אם הוא נתמה למת, הוא ממתין שבעה ימים, מתאר את עצמו, מביא קורבן שנקרא קורבן אשם, ואז חוזר למנות עוד פעם את ימי הנזירות שלו. לדוגמה, הוא קיבל על עצמו 30 יום, הוא מתחיל עוד פעם 30 יום. אם לדוגמה, הוא כבר היה נזיר 15 יום. כעת הוא נתמלא מעט, הוא ממתין 7 ימים, מתאר את עצמו. אם כן, מדובר כבר על 22 ימים מאז שהוא קיבל על עצמו את הנזירות, וכעת הוא צריך להתחיל הכל מההתחלה. הוא חשב שהוא נזיר כמה זמן? 30 יום. כעת הוא כבר הגיע ל-52 ימים. אז אם יראה נזיר שנתמלא במעט, ממתין 7 ימים ומתאר את עצמו, מביא קורבן אשם וחוזר להתחיל מההתחלה את מניין הנזירות שקיבל על עצמו. ואמר שמעון הצדיק שהוא מעולם לא אכל אשם נזיר שנתמלא, אלא אשם אחד. מכיוון שהוא לא שמח שהנזיר מביא את הקורבן בלב שלם, כי הוא אומר לעצמו, למה אני צריך להתחיל להכל מההתחלה? אבל רק פעם אחת היה אשם נזיר שהוא כן היה מוכן לאכול. פעם אחת הגיע אדם נזיר מן הדרום שהביא אשם נזיר טמא, ראיתי אותו שהוא יפה עיניים וטוב רואי, יפה מראה, השיער שלו מסודר כמו שצריך. אמרתי לו, בני, מה ראית להשחית שיערך זה הנאה? למה קיבלת על עצמך נזירות שבסוף צריך לגלח את כל השיערות? אמר לו, רואה הייתי בעדר של אבא שלי, פעם אחת הלכתי למלא מים מן המעיין, להשקוט את העדר. הסתכלתי בדמות קלסטר פניי, וראיתי פנים נאות, שמשתקפות ממי המעיין. מהר יצא הערה לבוא, ביקש לפתות אותי, ללכת אחרי מראה עיניי, להיות רדוף אחרי התאוות, הידי כך לתורדני מן העולם, שאני אאבד את חלקי שבעולם הבא. אמרתי לו ליצר, לשון מליצה. כלומר, הוא דיבר אל ליבו, אמר לעצמו, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? הרי מה אתה מתגאה בעולם הזה? הוא לא שלך, שום דבר לא יישאר מזה. במי אתה מתגאה? בגוף העבד הוא עתיד להיות רימה ותולעה. לכן הוא נשבע שהוא יקבל על עצמו נזירות והתגלחת שבגמר הנזירות לשם שמיים. מיד כששמע את זה שמעון הצדיק, עמד ונשק אותו על ראשו. אמרתי לו, בני, כמוך ארבון עוזרי נזירות בישראל. כל מקבלי נזירות יקבלו כמוך לשם שמיים. על אנשים כמוהו, אומרת הגמרא נאמר, איש כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם. יש כאן אדם שהוא פלא ומגיע לו נזר על ראשו, כתר על ראשו. אמר שמעון הצדיק, בהרבה מאוד מקרים יש לבני אדם איזושהי התפעמות הנפש. רגשות של קודש שגועים בקרבו ומביאים אותו לידי התלהבות והתרגשות של אהבת השם וקרבת הבורא ורצון להיות מחויב ונאמן לקדוש ברוך הוא בצורה מוחלטת. עד שהוא אומר לעצמו, הרי אני נזיר. אבל ברבות הימים ההתלהבות פגה, ההתרגשות נמוגה. הוא יפרט כאשר האדם עובר עוד יום ועוד יום ועם הזמן ההתלהבות פגה. הנזיר עתיד להתחרט מקבלת הנזירות, ובכל אופן רבי שמעון כן התפעל מאותו נזיר מן הדרום. למה? מה הוא זיהה באותו נזיר מן הדרום? איזה ייחודיות הייתה באותו נזיר מהדרום שבגלל זה היה סמוך ובטוח שהנזיר הזה לא התחרט? הרי לרבי שמעון תמיד ישנו חשש שמה הנזיר עתיד להתחרט, ולכן הקורבן שהוא מביא כאשר נעצר את הנזירות שלו באמצע תהליך הנזירות, הוא לא אוכל ממנו כי הוא מפחד שמה הוא לא מביא את זה בלב שלם. מה היה אצל אותו נזיר שהיה מוכן רבי שמעון לאכול מהקורבן שלו? אומרים בעלי המוסר, מה שמצא רבי שמעון באותו נזיר היה, הייתה כאן דרך חדשה שבה נקט הנזיר כנגד היצר הרע. הוא אמר לו, רשע, מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? הוא לא התחיל לעשות חשבון של כדאי, רווח והפסד, ענה בעולם הזה, הפסד בעולם הבא, מה משתלם, מה תרוויח, איזה רווח ותגמול יכול להיות לך עם מצווה זו או אחרת, מהנזירות? לא, שום דבר. הייתה תפיסה בהירה שאומרת, מה לך להתעסק עם חומריות? מה לך להתעסק עם עולם הזה? אתה הרבה יותר גבוה מזה. משל למלך רע ונישא ומכובד, הולך עם בגדי מלכות, רואה ילדים משחקים בכדור. האם הוא יאמר לעצמו, למה לא לשחק איתם? בגלל שאני מפחד שם בגדי המלכות יתלכלכו? או שם הוא מלך? בכלל לא מעניין אותו לשחק עם הילדים והכדור שלהם. זו הייתה הגדולה של הנזיר מהדרום. הוא ידע להעריך מה הוא אדם, מה התפקיד שלו, ולכן אמר, ליצר הרע, רשע, מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? זה לא העולם שלך בכלל. הוא אמר לעצמו בכלל, לא מתאים לי ולא ראוי לי להתעסק בהרעורי ומחשבות על ענייני עולם הזה, עולם החומר. והאדם צריך לומר לעצמו, אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. ועד הרבה, כאשר האדם מרגיש הרגשה של גדלות, זה מביא אותו לברוח או למשוך ידיו מן החטא. כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין למד זין, איך מאיימים על העדים, אומרים להם, אל תשקרו. לגבי עדים, עדי נפשות, שאם הם יעידו עדות וישקרו, יארגו אדם. אומרים להם, תדעו לכם, האדם נברא יחידי. כל זה מדברי האיום שמאיימים על העדים. מי שמאבד נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם עליהם. אומר רש"י, מה הכוונה? דברי האיום האלה לא נאמרים לעדים, תיזהרו לא להרוג אדם לחינם, אלא תיזהרו לא להרוג את עצמכם. היות שאתה העד, חשוב כעולם מלא, אל תטריד את עצמך מהעולם בעבירה אחת. תמשוך ידיך מהעבירה אם העדות שלך היא לא עדות האמיתית. אם כן, הרגשת הגדלות של האדם בשבילי נברא העולם. מביאה אותו למשוך ידיו מן החטא, לשמור את עצמו, לא לרדת מהמדרגה שלו. וגם העדים האלה שעומדים להעיד עדות שקר לשפוך דם נקי, אומרים להם, תתבוננו בגדלות האדם, איזה אדם? אתם בעצמכם, כדי שתברחו מעדות שקר, אם יש איזשהו רעיון להעיד עדות שקר. כך מצינו אצל יוסף, וימאן, אמר אל אשת אדוניו, רגיל הוא הקדוש ברוך הוא להיות בוחר מאוהבי בית אבא. הוא בחר באברהם, הוא בחר ביצחק, הוא בחר ביעקב. אם אשמע לך, אני אפסל. אם כן, אני לא רוצה. ההרגשה של יוסף, שמה הוא מאהובי בית אבא והקדוש ברוך הוא יבחר בו, כמו שבחר באברהם, יצחק ויעקב, הוא רוצה להיבחר. הוא לא רוצה להיפסל מהקורבן, כמו שבחר ביצחק שיהיה קורבן, אמנם בסוף לא נעלה לעולה, אבל בכל אופן היה ראוי, היה תמים, היה מושלם, כך רצה גם כן יוסף. אם כן, מה עזר לו? הגדלות שלו, הערנות והמודעות לגדולה, לעוצמה. ולגבי עדי ממון, עדי ממון שרוצים לומר, פלוני חייב לאלמוני כסף, אולי הם משקרים? לא אומרים להם, תדעו לכם, אם אתם מעידים עדות שקר, הגשיים יעצרו בגללכם או דבר בא לעולם, כל זה לא ירשים אותם. הם ימשיכו לשקר כדי לקבל את הכסף שהם רוצים. אבל מה אומרים להם? תדעו לכם, עדים יקרים, אם והיה ואתם מעידים עדות שקר, זאת אומרת שמישהו שילם לכם כסף כדי שתעידו עדות שקר, תדעו לכם שאתם אנשים מושפלים, גם בעיניים של מי ששכר את השירות שלכם, כי זה אנשים שהאמינו שאפשר לשלם לכם, וזה אנשים שהאמינו שתמורת בצע כסף אפשר לשכנע אתכם לשקר. זאת אומרת שאתם מושפלים גם בעיניים של מי ששכר את השירות שלכם. וכך מביא רבנו יונה בתחילת שערי העבודה, הפתח הראשון שידע האיש העובד ערך עצמו, יכיר מעלתו ומעלת אבותיו, גדולתם וחשיבותם וחיבתם אצל הבורא. וכך השתדל והתחזק תמיד להעמיד עצמו במעלה האי של האבות, של הדורות הקודמים, ולהתנהג בדרך שלהם. בכל יום ויום יוסיף אומץ לקנות מעלות ומידות, ובכך יתקרב לקדוש ברוך הוא וידבק בבוראו. וגם אם ראשיתו, תחילת התהליך הוא מצער, אחריתו יסגה מאוד. ויעשה מעשים שלא יתביישו האבות ממנו, מהדרכים שלו, מהמעשים שלו, הכל יעשה כפי כוחו והשגת ידו. ואם יתאווה תאווה או תעלה בליבו מידת הגאווה או מחשבה לעשות משהו שלא הגון, יתבייש מעצמו, יתבייש מאבות שלו ויאמר לנפשו, אדם גדול וחשוב כמוני, היום שיש בו כל כך הרבה מעלות, בין גדולים, בין מלכי קדם, איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים ולאבותיי כל הימים. וכך מצינו שכתב רבי יעקב עמדין בהקדמה לסידור בית יעקב. יש גאווה חיובית וטובה, ויש גאווה שלילית. ענווה פסולה וענווה חיובית. הגאווה הטובה היא שאדם ידע ויכיר ערך צורת נפש הקדושה, שהיא חלק אלוקה ממעל. והענווה פסולה היא שאדם מזלזל בעצמו ואומר מי הוא ומה הוא, מה ערך יש למעשים שלו. וכל מה שאדם נלכד במצודת יצר הרע בא לו בגלל שהוא שוכח את היחוס הנורא והנפלא שהוא בן מלך, שוכח האדם את מעלתו. חושב שהוא בטעות ממשפחת הכפריים עובדי האדמה בשגעונותיהם ובכשפיהם. האדם מזלזל בעצמו מי שהוא יכול להיות, ולכן הוא מדרדר, לכן הוא נופל. וזה מה שהכתוב משבח את יהושפט, ויגבל ליבו בדרכי השם. אם ישים את זה לנגד העיניים שלו תמיד, הוא לא ייפול. הגאון הצדיק רב אהרון מקרלין היה אומר, העבירה הגדולה, החיסרון הגדול, החטא השלילי הוא שאדם שוכח שהוא בן מלך. והגאון רבי ירוחם ממיר היה רגיל לומר, אוי לאדם שלא מכיר את החולשות שלו והחסרונות שלו, שהרי לא יודע עם מה להתמודד, והוא נופל פעם אחר פעם באותה מלכודת, באותו יצר רע. אבל עוד יותר רבוי למי שלא מכיר את המעלות שלו, שאז אין לו את כלי העבודה וכלי המלחמה שלו. והוא כמו חייל בלי רובה, וחייל אפילו האמיץ והנועז ביותר, אם אין לו כלי נשק לא יכול לפעול שום דבר. והנשק שעומד לרשותנו, אומר הגאון רבי ירוחם, זה האמון והאמונה של האדם בעצמו. וכמו שכתב רב צדוק הכהן מלובלין, בצדקת הצדיק, צריך האדם להאמין בקדוש ברוך הוא, אבל גם להאמין בעצמו, שיש לקדוש ברוך הוא עסק איתו, ושהוא לא פועל בטל. שהוא לא, היום כאן ומחר, כבהמת השדה. אלא צריך להאמין שנפשו ממקור החיים, והקדוש ברוך הוא מתענג ומשתעשע כשעושה רצונו. וכל אדם חייב לומר בשבילי נברא העולם. לא כדי לנצל את העולם, לא כדי לפגוע באנשים אחרים, לא כדי לזלזל באנשים אחרים, לא כדי לעקוף בתור, לא כדי להשפיל ולרומם את עצמו. שערי ודאי שהתורה לא מחנכת לגאווה, אלא לאחריות. למודעות ערך האדם, שהאדם יהיה מודע שאם והיה והקדוש ברוך הוא היה בורא את כל העולם רק בשבילך, זה עדיין היה כדאי. אם כן, שאדם יגלה אחריות כלפי הערך שיש לו וינצל כראוי ובצורה אחראית את ערכו. וכך אומרים בעלי המוסר והחסידות. אומרת הגמרא מסכת סוטה, כאשר הגיע אשת פוטיפר אל יוסף, באותה שעה דמות דיוקנו של אביו נראתה לו בחלון. דמות דיוקנו אומרת לו, יוסף, עתידין האחים שלך שיכתבו על אבני האפוד, ואתה ביניהם? האם אתה רוצה שימחה שמך ביניהם? האם אתה רוצה להיות אדם שפל? מי גרם ליוסף שיחקק על אבני האפוד? אביר יעקב. כי דמות דיוקנו של אביו נראתה לו בחלון. מופיע בספר מראשית השנה, רעיון נהדר. למה הייתה צריכה דימות דיוקנו של אביו להופיע איכן? בחלון. למה דווקא בחלון? והמערש אומר, כדי למנוע את יוסף מהעבירה, בא הקדוש ברוך הוא בדמות אביו, ואז הוא יכל לברוח מהמקום. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא התגלה בדמות אביו? בספר מראשית השנה הוא מביא על דרך המוסר שיוסף לא ראה את דמות אביו, את דמות יעקב אבינו. יוסף ראה את הדמות שלו עצמו בחלון, שהרי מי שמביט בחלון נשקפת לו מהחלון הדמות שלו בעצמו, הבבואה שלו. אם כן, יש כאן רעיון. הדמות של יוסף נראתה ליוסף מהחלון. הוא לא ראה את אבא שלו, הוא ראה את עצמו. הוא ראה את עצמו בחלון. החידוש היה שהוא לא ראה את עצמו כמו שהוא היום, אלא הוא ראה את דמותו כפי שעתיד להיראות. הוא לא ראה את דמותו בחלון, אלא ראה את דמותו כפי שתהיה לעתיד. את הגדלות והגדולה, כמו יעקב אבינו, שהרי ואלה תולדות יעקב, יוסף, אתה תהיה המשך של אבא שלך, אתה העיקר, אלה תולדות יעקב, יוסף, הוא עיקר התולדות של יעקב. הדמות יוקנו שראה בחלון, בא להזהיר את יוסף, תראה מה אתה עתיד להפסיד אם תיקשל בעבירה. בוא תראה מה אתה אמור להיות, מי אתה יכול להיות. איך האדם היום יברח מעבירה? על ידי איש יהיה מודע מי הוא יכול להיות בעתיד. ידיעת העתיד, האמונה במי שהוא יכול להיות, עוזר לאדם לברוח מן האווירה בהווה. זו עשיית הדשמי המיוחדת לזכה יוסף. צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, להרוס את כל הגדולה, והקדוש בו הוא עוזר. השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהישפטו. הקדוש בו הוא סייע ליוסף לראות את הרוממות העתידה לצאת ממנו. אם כן, יוסף מסתכל בחלון, ומה הוא רואה? את דמות של אבא שלו. ומה אומר המערשו? הקדוש ברוך הוא נראה לו בדמות של אבא שלו. מה ההסבר? יוסף הסתכל בחלון וראה שכעת הוא יכול ליפול בעבירה. הוא הסתכל בחלון, את מי הוא רואה? את יוסף. זה לא מעודד לו לעשות עבירה. אבל הוא ראה בחלון את עצמו, נשקף את הדמות שלו. אבל כדמות דיוקנו של אביו. הוא ראה מי הוא יכול להיות, איזה דמות עתידית נהדרת הוא יכול להיות, ומאיכן בא הכוח לזה? מהקדוש ברוך הוא. כך נסביר שבא הקדוש ברוך הוא בדמות אביו. הקדוש ברוך הוא מסייע ליוסף כאשר מכוון אותו להתרכז מי אתה יכול להיות. אם כן, הבינוני הוא זה שיש לו יצר הטוב וגם יצר הרע. זה וזה שופטן, זה וזה מביאים את העמדה שלהם, כדי שאדם יוכל להגביר את הצד הטוב והחיובי, ככל שהוא יהיה מודע לערך עצמו, לערך העשייה שלו, הוא יכריע את הכף לצד החיובי. היו ברוכים.
כי הילד הרוג, עם הרב אייל אונגר.